אז אני יושבת בנוח, ממש ממש נוח. כמה מילים על נוחת הישיבה. באופן כללי, אם אתם בוחרים לשבת על כרית ולא על כיסא, מה שכמובן לא חייב, אפשר לשבת על כיסא בדיוק באותה מידה, מי שיושב נמוך על כרית, מאוד רצוי שהאגן, עצמות הישיבה, יהיו ממש יותר גבוהות באופן משמעותי מאשר הברכיים. תדמיינו מין משולש כזה, שהקודקוד שלו עצמות הישיבה, והבסיס שלו זה הברכיים או הירכיים. ממש מה שכדאי לקחת עוד כרית או לגלגל איזשהו שעל או שמיכה, ולשבת גבוה יותר. לעזור לזווית שבין במפסעה להיפתח. אז אפשר לשבת בישיבה מזרחית, זאת אומרת רגל, רגל על רגל, נכון? מכירים את זה? אפשר לעלות את כף הרגל על השוק, מי שמרגיש נוח, מרגישה נוח או גבוה יותר. בעיקרון זה לא מאוד משנה, זה לא משנה בכלל מהי תנוחת הרגליים וכנ"ל מהי תנוחת הידיים. אנחנו רוצים למצוא את עצמנו בתנוחה שהיא יציבה מספיק, שתאפשר ישיבה ממושכת לאורך זמן. כי כשהגוף שקט, אנחנו לא צריכים כל הזמן לזוז ולהתארגן מחדש, זה תומך בתודעה גם כן, שתהיה שקטה וההפך גם נכון. אז תעשו איזשהו ניסיון קטן ותראו אם אתם מצליחים לשבת ממש על הקצה של הכרית, שאגב ישר, זקוף, בלי מתח, והכתפיים ככה נינוחות. אם הרגליים, הברכיים לא מגיעות לאדמה, לא מצליחות לנוח על האדמה, אין שום בעיה, שימו כרית. מתחת לברכיים, מתחת לירכיים, תנו להם שיתמכו במשהו, שלא יהיו באוויר, ככה, כי אחרת זה יכול מאוד להקשות על הגב, לאמץ אותו. שימו לכם, תארגנו לכם משהו, או ממשל, או משהו כזה מתחת, שתהיה איזושהי תמיכה טובה. אפשר כמובן, מי שרוצה לנסות, אפשר לשבת, מה שנקרא ישיבה יפנית, שהרגליים אחורה, אפשר לשבת על שתי כריות גבוהות, משהו כזה. אני פותח את הרגליים, מי שיותר קל לו, אפשר על ספסל קטן, אולי יש עוד כמה ספרים מאחורה. אפשר גם על כריות הישיבה הזאת, גם ישיבה שיכולה להיות מאוד נוחה לחלק מהאנשים. אפשר לשים את כפות הידיים אחת על השנייה או על הברכיים, ואולי להניח איזשהו שעל קטן כדי להניח את כפות הידיים, זה תלוי בגוף שלכם, איך שהגוף שלכם מתאים את עצמו, מה שנוח לו. אז ניקח רגע בעיניים עצומות לבחון את תנוחת הישיבה, ותראו איפה אתם יכולים ככה להרפות יותר, להזדקף ולהרפות בו זמנית. לא לתת לגב לקרוס, לא לתת לצוואר לקרוס. זה באמת הזמן לקחת עוד כרית מי שצריכה. מי שבוחרת, בוחר לשבת על כיסא, שימו לב שכפות הרגליים שלכם מונחות יציבות על האדמה או על כרית קטנה, על הפרקט, או על כרית קטנה, שהגב זקוף, אפשר אפילו לשים כרית קטנה בין הגב לכיסא, יש איזושהי זווית ישרה בגוף, בין הגב, הרגליים, ברכיים. גם כאן כפות הידיים נינוחות. אנחנו רוצים לשבת בתנוחה שתהיה גם יציבה וגם נינוחה, שתאפשר לנו הרפייה ושקט וגם עירות וקשר. אז תמצאו לכם את התנוחה שהגוף שלכם מרגיש בה הכי נוח. אין שום בעיה להישען מי שיושבים על כיסאות נמוכים, שוב עם כרית מאחורה או על קיר. רק להקפיד שאין קריסה בגוף. זה הכל, זה עוזר לעירות, עוזר לתודעה. אז אני אדבר קצת על התרגול ועל המדיטציה בהמשך לשיחה של אתמול בערב וקצת יותר הנחיות. וככה תנו למילים לפגוש אתכם איפה שאתם. יכול להיות שיש דברים שפתאום תפספסו, לא תשמעו, לא תבינו, הכל בסדר. לא צריך הכל הכל להבין, זה לא תנאי הכרחי. אני מזכירה את מה שרון דיבר עליו אתמול בערב, את הנוכחות. אם ככה יש הרבה מילים והרבה הנחיות, פשוט לחזור לנוכחות פשוטה, בריאה. אני נושם, נושמת, חיה, כאן, עכשיו. אז האומנות הזאת של מדיטציה, אומנות של תשומת לב, רגע אחרי רגע, לגוף, לתודעה, לעולם, לעצמנו. זו אומנות שמתנהגת בצורה אחרת מאיך שאנחנו בדרך כלל רגילים. כשמדובר על מאמץ שהוא מאמץ נכון, אנחנו רוצים להפעיל את מידת האנרגיה הדרושה לנו כדי להישאר גם ערים וגם נינוחים, גם יציבים וגם רפואים. זה כמו המאמץ אולי לנסות להחזיק פרפר קטן בכף היד. לא חזק מדי כדי לא למרוח אותו, וגם לא רפוי מדי, אחרת הוא יתעופף לנו. אז תשימו לב, הפרפרים הם יצורים חיים. הם כל הזמן זזים ומשתנים. וגם המים שלנו אותו דבר. לפעמים הוא יהיה מאוד דרוך. הגוף יהיה מאוד דרוך, התודעה תהיה מאוד מאומצת. ושם נרצה דווקא להרחות, להניח. לפעמים יהיה מאוד מפוזר, נרצה להתעופף. שם נרצה יותר לאסוף. מאמץ שהוא מאמץ נכון, אבל בכל מקרה, הדבר החשוב כאן הוא היחס שלנו כלפי. היחס שלנו כלפי הדבר, היחס שלנו כלפי עצמנו, כלפי התרגול. אנחנו מוזמנים לפגוש את מה שקורה שוב ושוב בלב פתוח, בידידות. מה שזה לא יהיה, אם פרפר המדיטציה שלנו מנסה להתעופף וגם מצליח, ולוקח אותנו למסעות שלמים בעבר או בעתיד, ברגע ששמנו לב, עכשיו קצת יותר לאסוף. נחזור לנשימה, נחזור לגוף, נחזור לנוכחות, לקשב. יכול להיות שפרפר המדיטציה שלנו מתאמץ מדי, נוקשה מדי, שיפוטי מדי. שם המקום להביא קצת יותר, או הרבה יותר, רכות, הרפייה, נשימה. המדיטציה עוזרת לנו לקחת איזשהו מרחק, שהוא מרחק בריא. מרחק שהוא קרוב מספיק כדי להישאר בקשר, ורחוק מספיק כדי לא להתערבב. זה קצת כמו המרחק שאנחנו רוצים להושיט למישהו שטובע. אם נתקרב קרוב מדי, נתערבב יחד איתו ולא נוכל לעזור לו. גם אנחנו יכול להיות נטבע בתוך הביצה. אם נהיה רחוקים מדי, לא נוכל להושיט יד. או חבל. המרחק צריך להיות מרחק נכון, מרחק בריא. לא מרחק של התנתקות, או הכחשה, או הדחקה. מרחק שמתקרב לחוויה, אבל לא מזדהה איתה, לא מתערבב איתה. וכאן אולי המקום לדבר מילה או שתיים על ההבדל העצום והמשמעותי בין כאב ובין סבל. אולי כבר כולכם חוויתם סוג של כאב במדיטציה. כאב דב או כאב ברך או איפה שזה לא יהיה בגוף. ומהר מאוד בחוויה שלנו זה הופך להיות סבל. יש הבדל עצום בין השניים. בעוד שהכאב הוא בלתי נמנע, תחושה גופנית שעולה וצצה כתוצאה מנעים, סיבות, נסיבות, החיים, הרבה מאוד גורמים. הסבל הוא כבר מנטלי, הסבל הוא כבר המאורע מסדר שני, שקורה בעקבות הפגישה עם מה שאנחנו קוראים לו כאב, שגם הוא אגב, סוג של פרשנות, מדובר בתחושות שהן לא נעימות. זה הכל. בלי להקל ראש או לזלזל בתחושות לא נעימות, אבל גם בלי להיסחף יחד איתנו. כשחם מאוד, אז חם מאוד. כשקר מאוד, אז קר מאוד. כשכואב, אז כואב. לא פחות, לא יותר, זה לא מקטין את החוויה, אבל זה גם מאפשר לנו את המרחק הבריא, להתבונן עליה, לראות אותה כפי שהיא, ולראות גם את השינויים שקורים בתוך כל חוויה וחוויה. שום דבר לא נשאר לנצח. אף תחושה, אף מחשבה, אף רגש, הם מתחלפים הרבה יותר מהר ממה שנדמה לנו. תשומת הלב, רגע אחרי רגע, לגוף, לנשימה, לתודעה, עוזרת לנו להבחין באמת הפשוטה הזאת. הכל משתנה, כל הזמן. היחס שלנו לתרגול, היחס שלנו לעצמנו, מוזמן להיות יחס של ידידות, של רכות, של פתיחות. יחס שמתבונן על החוויה בעיניים טריות, יחפות, בלי לדעת מה זה, אלא לפגוש את זה מחדש, כל רגע, בסוג של פליאה כזאת. מה זה? מה זה הדבר הזה שצץ ועולה בחוויה הפיזית-מנטלית שלי עכשיו? לשים לב אם זה מאוד חזק או מאוד הרגלי, יש איזו נטייה לסחוף אותנו, או בתוך הביצה. או אם הדפוס שלנו הפוך, אנחנו יכולים להתרחק מזה מאוד, לרצות לא להיות בקשר, להדחיק, להכחיש, לסובב את הראש. לשים לב, איך אפשר להתקרב בלי להיסחף, להכיר, בלי להתערבב, אינטימיות בריאה. הדבר הנוסף שקשור ליחס שלנו, מאוד מאוד משמעותי, בתרגול ובחיים, אולי כבר שמתם לב שאין באמת הבדל בין השניים, זה להפסיק את המאבק. להפסיק מאבק. נדמה לכם שאתם מפעילים מאמץ שהוא נכון, ופתאום אתם מגלים שאתם בתוך מאבק, מאבק להדוף משהו, לדחות משהו, לא לקבל משהו, להתנגד, להילחם. אתם מוזמנים באותו רגע להפסיק. מה שזה לא יהיה, להפסיק. קודם כל, נחדול מהמאבק. אחר כך נראה, ניתן לחיים לזרום שוב בצורה בריאה, נטולת מאבק. ואנחנו מוצאים את הדרך, או יותר נכון, הדרך מוצאת אותנו. כשאנחנו מסכימים להרפות מהמאבק, ומה שנדמה לנו לפעמים, שלא בצדק בתור הדרך היחידה, לפתור בעיה, להגיע להישג, להתקדם. הרבה מאיתנו רגילים לדפוס הזה, של להילחם, להיאבק כדי להשיג משהו, כדי לדחות משהו. זאת הזמנה מאוד חמה לעבוד עם התודעה בצורה מעודנת. שים לב, האם אני נאבקת עכשיו? במה אני נאבק עכשיו? וברגע ששמנו לב, התשובה היא כן, וידועה לנו, אנחנו מפסיקים. פשוט ככה, שומטים את המאבק. חוזרים לגוף, חוזרים לנשימה. באופן הזה אנחנו יכולים להתבונן על כל מה שקורה לנו בחיים ממקום אחר. פחות שיפוטי, יותר חומל. איזושהי הבנה עמוקה מתפתחת בקשר לאיך שהדברים קורים, ומתוך ההבנה הזאת גם חמלה יכולה להתפתח לעצמנו, לאחרים. אז איך אנחנו עושים את זה? שימו לב לתהליך הנשימה שמתרחש ברגע זה בגוף שלכם. מרגע לרגע קורה תהליך מופלא. הגוף יודע לקחת את האוויר פנימה, להטמיר אותו, להשתמש בו ולהוציא החוצה. זה מה שקורה כל הזמן בגוף. הנשימה היא אחד האובייקטים שאנחנו יכולים להתבונן עליהם ולהיות איתם גם באופן רצוני וגם לא רצוני. אחד התהליכים שאפשר לשלוט בו או לשחרר לגמרי שליטה והוא גם ימשיך. מאחר וכך זה נותן לנו את האפשרות להרפות לחלוטין ולשים לב לתהליך הנשימה שקורה לעצמו, איך הנשימה נושמת את עצמה רגע אחרי רגע, ואנחנו כמו מצטרפים אליה, כמו מלווים אותה. אפשר לשים לב לנשימה שקורית בבטן, עלייה וירידה, תנועה פיזית שקורית בבטן. מי שרוצה, רוצה, אפשר אפילו לשים יד על הבטן. להרגיש את התנועה הקטנה שקורית כל רגע. לפעמים זה עוזר להתקרקע, לחזור לכאן. אפשר לשים לב לנשימה שקורית באזור שרעפת, בתחזה, איזושהי התרחבות קטנה, התקבצות קטנה. או הנשימה שקורית באזור של האף, זרם האוויר שנכנס ויוצא מהנחיריים. אפשר לשים לב לנשימה באופן כללי יותר בכל הגוף, שלא בהכרח ממוקמת במקום מסוים, וזה מה שנוח לכם. רק לדעת, פנימה, החוצה, שאיפה, נשיפה, אנחנו לא חושבים על הנשימה, אין צורך לדמיין את הנשימה. אלא מה שקורה ממש, תכלס, פיזי, ברגע זה, בגוף, שהאינדיקציה הן התחושות הפיזיות שאנחנו מרגישים. הן נותנות לנו אינדיקציה לגבי האם זאת שאיפה או נשיפה, האם הנשימה ארוכה או קצרה, אם היא מהירה או איטית, עמוקה או שטוחה. שימו לב למאפיינים של הנשימה, בתור הזמנה להתחבר לתהליך שקורה עכשיו, משתנה כל רגע, ובעצם אנחנו שמים את המיינד, שמים את תשומת הלב שלנו על אובייקט אחד. וכשאנחנו משתמשים בנשימה באופן הזה, הריכוז הולך וגדל, תשומת הלב גדלה. שתי איכויות חשובות מאוד, שמרכיבות את המדיטציה שלנו. תשומת הלב מוזמנת אל הנשימה הטבעית, כאובייקט יחיד. ואפשר תמיד להתחיל את התרגול באופן הזה, או להישאר כל הסשן, יחד עם הנשימה. זה משהו מאוד מתוק בפשטות שלו. אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר. רק לדעת, רק לשים לב. עם תשומת הלב נודדת, פשוט פשוט חוזרים. זה כל התרגול. לא משנה כמה פעמים לדדנו. משנה שאנחנו מסכימים לחזור. בלב פתוח, בידידות, בלי שיפוט. אפשר כמובן לצאת מתחום האובייקט אחד, שהוא הנשימה, גם אל הגוף, ומדי פעם לבדוק מה שלמה, מה קורה עכשיו, מהקודקוד עד כפות הרגליים, אולי פתאום נגלה מתח בכתפיים או בפנים, ושהבטן שלנו אותה מקובצת עד עכשיו. מדי פעם אנחנו יוצאים למסע גילוי של הגוף, כמו אומרים לו שלום, נוכחות של גוף יושב. אפשר להישאר בגוף ברמת התחושות, ברמת הנוכחות הפיזית, ואו לחזור לנשימה. אין נכון או לא נכון. מדיטציה לא דבר תהליכי. בכל רגע מחדש אנחנו פוגשים את החיים. בואו נפגוש אותם עכשיו, יחד. יחד עם הנשימה הטבעית שלנו. איך שהיא מתרחשת ברגע זה, בגוף, בנוכחות מלאה. שימו לב למה מתרחש עכשיו. איך אפשר לפגוש את מה שמתרחש בלב פתוח, ממקום אסוף, מנוח, ממרחק של אינטימיות בריאה, ידיעה פשוטה, שאיפה, נשיפה. אין צורך לגרש מחשבות, אין צורך להדוף תחושות, ולפתוח את תשומת הלב, מה שבא ברוך הבא, מה שהולך, לך לשלום, כשהאורגן שלנו הוא הנשימה הטבעית. בואו נתרגל באופן הזה כמה זמן ביחד. נשימה עמוקה, ליישר את הרגליים שצריכה, צריך. כמה הנחיות בקשר לתרגול בהליכה? בעצם שני התרגולים האלה, מדיטציה בישיבה, מדיטציה בהליכה, משלימים אחד את השני. מדיטציה בישיבה יש יותר הזדמנות לריכוז שיתפתח, משהו יותר דמום ושקט ונייח. מהליכה תשומת הלב שלנו רחבה יותר, אנחנו בתנועה, אנחנו בעיניים כוחות, משהו אחר קורה בתודעה. ויהיה טוב שנכיר את שניהם ונפתח את שניהם, ויש איזושהי חשיבות לעובדה שהם באים אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, יש מין סשן כזה של ישיבה עליך, ישיבה עליך. אז אני מזכירה את מה שיונתן דיבר עליו אתמול בערב, ולהוסיף עוד קצת. אנחנו בוחרים לנו נתיב של 10-20 מטר, איזשהו נתיב שיאפשר לנו ללכת בו בנחת, רצוי בצל, החום הזה. ולאורך כל הסשן אנחנו נמצאים בנתיב הזה. זאת אומרת, אנחנו לא הולכים לטייל, מחפשים לנו מקום אחר, מחליטים על השביל שלנו ומכירים אותו טוב טוב, מכירים אותו ומכירים אותנו במשך הסשן הקרוב. תשומת לב מוזמנת לכפות הרגליים כעוגן, לתחושות שקורות בכפות הרגליים בכל צעד, כל דריכה. אפשר ממש לשים לב איך כף הרגל נוגעת באדמה, עקב, צבעות, משקל עובר, מתנתקת, שטה באוויר, נוגעת שוב, עקב, צבעות. כל הזמן יש תנועה, כל הזמן יש שינוי. וכשתשומת לב מתפזרת, אפשר תמיד תמיד לחזור לתחושות שקיימות בכפות הרגליים כשאנחנו הולכים. אפשר לשים לב לתהליך ההליכה כולו. איפה קורה תהליכה? מה זאת הליכה בכלל? מי הוא זה שהולך? שאלות מעניינות, חידתיות משהו. האם ההליכה היא בצד? האם היא בהפסקה? מתי היא מתחילה? מתי היא נגמרת? בתחילת וסוף כל נתיב אנחנו יכולים לעמוד רגע. לעצור, לנשום, לשים לב לנשימה. שים לב להתכוונות להסתובב, להתחיל ללכת שוב. תשומת הלב יכולה להיות בכפות הרגליים בערך 20-30 אחוז, אם זה מה שנוח, ואז אפשר לפתוח אותה לצלילים, לצבעים, לנשימה, לתחושות בכל הגוף. תחושה הכללית של הגוף שהולך, נע בחלל. ובשונה מללכת רגיל, אנחנו לא הולכים ומחפשים גירויים מעניינים או זזים מפני משהו שפחות נעים לנו, אלא כל צעד הופך להיות העולם כולו. כל צעד זאת הזמנה לתרגול. לגבי הקצב, אפשר ללכת בקצב איטי, אפשר ללכת בקצב איטי מאוד. תעשו ניסיונות ותראו איך זה משפיע לכם על התודעה. באופן כללי, עדיף ללכת לאט יותר מהרגיל כדי לאפשר להיות מצומת לב למה שקורה. יש אנשים שאוהבים ללכת ממש 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 לאט, מה שעוזר לפרק באמת כל צעד, כל חוויה, כל תחושה. לאפשר לה להגיע אלינו. אני מזכירה את המרחק הבריא, את האינטימיות הבריאה, שיש שם גם קשר וחיבור, וגם אנחנו לא מתערבבים עם הדבר. אם יש איזושהי מחשבה או דרמה שפתאום אנחנו נזכרים בדברים שקרו, או אולי איזושהי דאגה או חשש לעתיד, דברים שאולי יקרו, אנחנו מוצאים את עצמנו מאוד מאוד בתוך הסיפור, ושים לב, יש עכשיו סיפור, זה לא מה שעכשיו קורה. זה לא איפה שהחיים. רק הצעד הזה, רק הצעד הזה, רק הצעד הזה. באופן הזה אנחנו מכנסים, אוספים את כל התרנגולות שלנו חזרה. מזמינים אותם שוב ושוב להיכנס ולחזור ולאסוף. וכך אנחנו מאמנים את המיינד, להיות נוכח. וכשהמיינד נוכח, תודעה נוכחת, אנחנו נהיה תודעה נהיה שקטה יותר, צלולה יותר. יש יותר הזדמנויות, יותר אפשרויות להיכנס לעומק הדברים. תרגול בהליכה יכול להיות מאוד מאוד מהנה. ממש, אם זה עוזר לכם לדמיין את ההליכה שלכם כמסאז' שאתם עושים על האדמה, זה עושה בחזרה. יש קשר עם כפות הרגליים ובין האדמה. יש איזשהו יחס כזה, מערכת יחסים כזאת בינינו ובין האדמה. אנחנו פוגשים את הדברים אחרת, מתחת למיינד הרגיל שאומר, זה משעמם, שום דבר לא קורה. אם אנחנו חווים שיעמום, קודם כל זאת לא בעיה, זה פשוט מצב, הלך רוח, לעצור באותו רגע, לשאול מה קורה עכשיו? האם יש התנגדות? האם יש מאבק? האם אפשר להתעניין בשיעמום? מה קורה בכפות הרגליים? מה קורה בנשימה? כמה גוונים של ירוק הברועה מסביב? מה זה הצעד הבא?